אנחנו בעזרת השם נתחיל ללמוד על חנוכה. אין בגמרא מסכת שקוראים לה מסכת חנוכה. אין דבר כזה. יש בגמרא מסכתות על החגים מדאורייתא, ויש בגמרא מסכת מגילה על חג הפורים. בעזרת השם עוד נכתוב מסכת על יום העצמאות ועל יום ירושלים. עוד לא, עוד מעט. אבל איפה בגמרא כתובים הדברים שקשורים לחנוכה? באיזה מסכת?
שבת.
עוד לא אמרתי כמה נקודות. כל הכבוד. בלי נקודות. מאור עושה את זה לשם שמיים. בלי נקודות, בלי פרסים. ממש נפלא. למה חנוכה נמצאת במסכת שבת דווקא ולא במסכת אחרת? מה? כן, בגלל הנרות. יש משהו באור של נרות שבת ויש משהו באור של נרות חנוכה, ולכן מה עשינו בחודש האחרון? על מה למדנו? על שבת. אז לא רק זה, לא, לא. יש עוד סיבה שאותה אתם צריכות לגלות. נכון, היא שווה חמה. נו.
אבל אולי ממציאה.
יכול להיות שאת ממציאה, אנחנו נכיל את זה. אתמול דיברנו שצריך להכיל, את יודעת.
לא, סתם, הרגיש לי, שסתם שדיברנו על שבת, אני קצת הרגיש לי מדרשה.
נכון, מקסים. נכון.
אבל אז... שבת זה כמו...
שבת זה מדרשה, מדרשה זה שבת, צודקת חד משמעית. הנה, מאור הביאה לי רעיון טוב למה למדנו. בגלל שאנחנו התחלנו את המדרשה אחרי החגים, נכון? לפני החגים זה היה רק הפתיחה, האור. ועכשיו אנחנו מבינות שאנחנו בתוך שנת מדרשה, אז אנחנו עומדות על שבת, שכל פעם כשיהיה לך קשה תגידי, מדרשה זה שבת, זה הכי כיף לי בעולם. טוב, זה רעיון נפלא, זה לא מה שהתכוונתי, אבל זה רעיון נפלא. בסדר, עדיין? לא, לא, זה רעיון נפלא, באמת. בלי, זה אמרנו שהיא עושה הכל לשם שמיים, אז היא לא צריכה שכר. ויש עוד סיבה שמי שתדע אותה תקבל 5.5 נקודות. נראה מי תדע אותה. אבל גם לכן היה רעיון. מה הרעיון? את כבר מפחדת.
לא, זה פשוט תובנות שלי, אני לא חושבת שזה
נעשה. אז תשאירי את זה לתובנות.
אולי
תקבלי, נכון, אם זה יהיה קשור תקבלי. טוב, אז אנחנו, מכיוון שבמסכת שבת הגמרא מתעסקת בעניינים של חנוכה, ומכיוון שעל מסכת שבת יש פירוש של הרב על אין היה, אז הרב באמת מלמד דברים נפלאים, נפלאים, נפלאים על חנוכה. אבל אנחנו נראה, אני בסוף אשמח לקבל דף אחד, בסדר? תודה. לא, שיהיה לכולן אבל. יש? יופי. אז אנחנו צילמנו מקור אחד, אנחנו נראה הרבה דברים, לאט לאט, לאורך השבועות הבאים, ניפגש עם הרבה דברים שהרב מלמד בעין היה, ונשתדל להוסיף דברים מתוך השפת אמת. אז בדף שלנו יש מקור אחד מתוך עין היה שבת דף כף א', ויש לנו פסקה מתוך השפת אמת שתתחבר לנו לדברים שהרב אומר, אבל קודם אני רוצה שנראה מה כתוב בגמרא. בסדר, מה הגמרא כותבת? לא מצולם לכם הכל, מצולם לכם חלק. אני אקריא גם את הדברים שלא כתובים, זה ממש כמה שורות, רק כדי שתבינו את ההתחלה, בסדר? איפה יש עוד דפים? תעבירו משמאל לימין, בבקשה. יש? אני אומרת שיש. טוב, בסדר. אז קודם כל, אני מקריאה, בסדר, דברים שלא כתובים אצלכם, ותכף אנחנו נגיע למה שכתוב, ותסתכלו למעלה בדף. זה פשוט נורא, והיום הדפים המכוערים שלי, אחרי שברכה חנה עושה לנו דפים, יש לי יצר הרע להגיד לה לעשות לי את כל הדפים, אבל אני לא אגיד. זה כיף ככה? אוי, באמת. עם כל הפסים וכל העקמומיות וכל ה... טוב, זה עולם הזה, בקיצור. טוב. לא, פדיח אותה, אני כבר מתבייסת אחרי שאני רואה את הדפים שלה. פעם אני אחזור בתשובה, בסדר. באמת? טוב. סבבה, הרגעתם אותי. הנחתם את דעתי. טוב. אז הגמרא מספרת את הסיפור של חנוכה. כשנכנסו יוונים להיכל, זה לא כתוב לכם, אבל תכף תגיעו למה כשנכנסו יוונים להיכל, טימאו כל השמנים שבהיכל. בעזרת השם נלמד את זה בפעמים הבאות, בסדר? אומרת הגמרא, וכשגברו בית חשמונאי, זה כבר כתוב אצלכם, ניצחום וניצחום, בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול. רואות את זה? רואות את זה בדף שלכם? ולא היה בו אלא להדליק יום אחד, נעשה בו נס והדליקו ממנו 8 ימים. בסדר? ככה הגמרא מגדירה את מה שהתרחש. לא, זה טעות, זה טעות. אני הקראתי לכם. בגמרא כתוב 8, בסדר? אז תכתבו.
כאילו
מציטוט
של
הגמרא כדי לשיטה. כן, אז זה טעות. בסדר, תכתבו 8. עכשיו תקשיבו, אנחנו עוד נדבר על הרבה דברים שכתובים. יש עוד הרבה דברים שכתובים בגמרא, בסדר? שלא תחשבו שזה רק זה. ובעזרת השם אנחנו נדבר עליהם, בסדר? אבל אנחנו פשוט כל פעם ניפגש עם עניין אחד, ובאמת אני יכולה להגיד לכם מניסיון, שכשחוזרים הביתה לחנוכה, באמת פתאום מרגישים איך אנחנו מחוברות לחג, זה ממש מקסים. באמת, כי זה חג שבאמת יהיה זמן ללמוד עליו. יש חגים שיש זמן, יש חגים שיש פחות זמן. רגע, יש לי שאלה. מה היא יכולה לעשות לכם? כלום. תעזבו אותה. תקשיבו. לחתולה הזאת יש 9 נשמות. היא חיה פה כבר שנים, עוד הרבה לפני שהגעתם. היא בטוחה שזה הבית שלה. אבל אין לה דרך, כרגע אין לה דרך להיכנס.
מה, היא הייתה פה?
כרגע. איך היא פותחת את הדלת? אז תנעלו את זה. אז צריך להגיד לאיציק, אז צריך, עכשיו תכתובי להגיד לאיציק, זה לוקח לו דקה, הוא עשה פה את כל הרשתות, לא לפה רשתות. בדחיפות, אז עכשיו אנחנו מבינים.
אני יודעת שבועה, ואני שמעת.
עדיין אפשר? טוב, תזכירו לי אחרי ה... אם היו ממש לא מגילים, ממש חמודים, אבל זה לא משנה. מאוד חמוד. סבבה, יש לכם בחירה חופשית. טוב. עכשיו, אז גמרנו להתרגש מהחתולה. ועכשיו אנחנו נשוב לחיים. אז אני מזכירה שקודם כל היוונים נכנסים להיכל. היוונים נכנסים לבית המקדש וחשוב להם מאוד לטמא את השמנים. הם לא נכנסים למקדש וסתם כובשים, כן, כביכול, בסדר? כביכול כובשים את המקדש. קודם כל, חשוב להם לטמא. הם לא רוצים שישאר קד אחד של שמן. מה אכפת לכם? מה מזיז לכם? מה מפריע לכם? יש קדים של שמן? מה הסיפור? לא. הם צריכים לטמא את כל השמנים שבהיכל. זה קודם כל. ואחר כך, כשמגיעים החשמונאים, הם מחפשים, הם מסתובבים, זה נוראי. תדמייני. חס ושלום, כן, זה נורא והיום. שבבית המקדש, במקום הכי הכי טהור, הכי נקי, הכי עליון, הכי אלוקי, נכנסים המתונפים, האנשים המתונפים האלה, ומתמאים את הכל, 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 וזה שמן זית זך. והם עוברים בתוך, דמייני את זה, את החשמונאים, עוברים ורואים את כל ההריסות ואת כל התינופת, ואת הכל מרוסק, והם הולכים לחפש, אולי נשאר קד אחד קטן, איפשהו, זה ממש לעשות חיפושים בתוך כל ההריסות, בתוך כל הלכלוך, ואז הם מוצאים קד אחד. שעדיין סגור, חתום בחותמו של כהן גדול, ואומרת הגמרא, הייתה בו כמות להצליח להדליק יום אחד, שזה בעצמו נס גדול מאוד ומרגש מאוד, וריבונו של עולם עושה לנו נס, ומהקד אחד אפשר גם להגיד שבעה ימים, בסדר? אתם מבינות למה אפשר להגיד שבעה ימים? כי בסוף הקד הזה הספיק ליום אחד, ואחר כך הנס היה שבעה ימים. בסדר? אז זה גם שמונה ימים יכול להיות, גם שבעה ימים יכול להיות, זה לא משנה. עכשיו אנחנו רוצות... שאלה? כן.
מה חשוב להם כאילו לבוא לשם ובאת כל
שנה לדור? כן, זה מה שנשאל. מה המשמעות של התימוש של השמנים? למה כל כך חשוב להם לטמא את השמנים? מה כואב לכם? מה מזיז לכם? למה אתם עוברים קד, 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 הכל, הכל, הכל אתם מטמאים? טוב. אז בזה הרב יתחיל בפסקה שלו, ואנחנו לאט לאט ננסה שוב, הרב ינסה לברר מה המשמעות של טומאת השמנים, מה המשמעות של הפח האחד, מה המשמעות שהוא חתום בחותמו של כהן גדול. כל זה יכניס אותנו לאט לאט. בואו נברר, לאט לאט, עוד נדבר על הרבה דברים, אני לא יודעת אם זה יהיה היום, אבל עוד נדבר על הרבה דברים, בסדר? על שבעה ימים, על שמונה ימים, טוב, אז אני בפסקה שלנו. אומר הרב כך, טומאת השמנים, השחתת המידות והדעות, שבאה למחנה ישראל מסיבת התגברות היוונים בשלטונם, היא הצרה היותר איומה, הנוגעת עד נפש האומה. טוב, אז בואו ננסה להסביר קודם כל את המשפט הזה. תראו, לאורך הדורות, ואנחנו נדבר על זה, בעזרת השם נלמד גם את מאוז צורי, ממש את מה כתוב בפיוט הזה, בית, 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 אז נדבר על הרבה הרבה דברים גם שם. יהיו כל מיני דברים שנחזור עליהם. אבל לאורך ההיסטוריה שלנו, יש לנו כל מיני מפגשים מול אומות העולם. ועד יוון, אומות העולם שפגשו בנו, ניסו לפגוע בנו באופן פיזי, נכון? מצרים מנסים לחסל אותנו, כן, לאט לאט, כל אחד עם הטקטיקות שלהם. נבוכדנצר בא ומחריב והורג ומשחית. העמידה שלה, וגם פרס ומדי, נכון? גם אמן הרשע והחשברוש, מה הם רוצים? להשמיד אותנו, שלא יישאר מאיתנו כלום. יוון זו עמידה אחרת מולנו. עכשיו אני אגיד, לפני שאני אגיד מה יוון עושים, אני נחנקת, סליחה. תביאו פשמינות, בסדר? למי שקר שתביא פשמינה. עכשיו... לא ראיתי מה זה היה. סבולה לאריכות ימים, בעזרת השם. טוב, אז בואו נגיד ככה. אין אומה שפגשנו בה בטעות. אין דבר כזה. אין מפגש שלנו מול אחת מאומות העולם שבמקרה איך שהיא התגלגלה ובאה, זה לא. כל אומה שעמד מולה, משהו היינו צריכים לברר מולה, ובעזרת השם אנחנו נלמד את זה. גם נלמד את זה במעוז צור, ואחר כך נראה את זה בספר דניאל בהקשר למעוז צור, ואחר כך נראה את זה במערב. אנחנו נראה את הדברים האלה, הכל לפני חנוכה, בעזרת השם, התברך. אבל בוא, ומתוך זה אנחנו רוצות לדבר עכשיו על יוון, בסדר? יוון לא רוצים להרוג אותנו. יוון, מה?
גם זה אומר משהו?
בטח, תכף נברר. יוון כובשת את העולם בסערה, את כל העולם כמעט. וכשיוון כובשת את העולם, הם לא מנסים להרוג את האומות שהם כבשו אותם. הפוך, הם אומרים, תחיו את חייכם, יש עכשיו פלורליזם, כל אחד יכול לחשוב מה שהוא רוצה, כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, אבל גם לנו יש מה להגיד לעולם. ויוון מביאה לעולם הרבה מאוד דברים חדשים, פילוסופיה ותרבות ואומנות וספורט ויופי, על כל זה נדבר, בעזרת השם. וגם מולנו, היא לא, בהתחלה היא גם לא אומרת לנו שום דבר מה צריך לעשות. והאנשים מעם ישראל מגלים את תרבות יוון, ומה זה עושה להם? עושה להם, וואו, איזה חכמים, איזה תרבות מעניינת, איך הם מפתחים כל מיני כישרונות באדם, איך הם יוצרים כל מיני דברים חדשים, ולאט, לאט, עוד ועוד אנשים מעם ישראל מתפעלים מהתרבות היוונית ורוצים ללכת אחר התרבות היוונית. לא היו שני מתייוונים ולא שלושה מתייוונים, היו המוני מתייוונים בעם ישראל, המוני מתייוונים שהם התפעלו ושמחו על החידוש, על הדרך החדשה, על הדברים החדשים. הכל היה נראה וואו, רציני, לא סתם. והיו אנשים בעם ישראל, שוב, נדבר על זה בשיעורים אחרים, אני אומרת ככה את הכל בקצרה, כי עם כל דבר אני אפגש יותר לעומק, היו אנשים בעם ישראל שלא הסכימו, ואז מה קרה? ואז יוון התחילה לגזור עלינו גזרות. שוב, על הכל נדבר בהמשך. אומר הרב, כשהיוונים מטמאים את השמנים, חשוב להם לטמא את השמנים, כי השמן, כן, קצת דיברנו על שמן, נכון? על שמן זית. מה זה מבטא? את התארה, את התורה, את השכל. כי הזכות של שמן הזית מבטאת איזושהי זכות שאנחנו רוצים להגיע אליה בחיים שלנו. אנחנו רוצות להיות שמן זית זך. אנחנו רוצות לחיות חיים אלוקיים. חיים עדינים, חיים אציליים, חיים של תורה, חיים של הקשבה לציווי האלוקי. וכשיוון פוגשת את זה בעם ישראל, יוון לא מסכימה. היוונים לא מוכנים לשאת את זה. הם לא נלחמו בשום עם, אבל הם רואים אותנו והם לא מסכימים. זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות שאפשר לחיות בעולם הזה חיים של טהרה. זה לא יכול להיות שאפשר לחיות בעולם הזה חיים של קדושה, חיים של עדינות, שאתה לא רומס אחרים, שאתה לא דורס אחרים, שאתה לא מתעלל באחרים, שאתה לא עושה, זה לא יכול להיות. שאתה לא דואג לעצמך כל הזמן, זה לא יכול להיות. עכשיו, עוד דקה. עכשיו, אם היינו, אנחנו היינו קומץ לעומת כל העולם שהם כבשו, כן? אבל זה משהו שסותר להם את כל מה שהם חושבים על העולם ועל המציאות. וכשהם פוגשים בזה, הם לא יכולים לשאת את זה. זה עומד מולם, וזה לא נותן להם מנוח. והם נכנסים למקדש, למקום הכי טהור, הכי נקי, הכי קדוש, הכי עליון, והם לא מוכנים להשאיר טיפה אחת של שמן טהור. שאלה? הכרחי, נדבר על זה. בוודאי שהוא היה הכרחי. חד משמעי. כל המפגשים היו הכרחיים. נדבר על זה. בוודאי. חד משמעית. כל ההתמודדויות שלנו מול אומות העולם הן הכרחיות. זה כואב עליו, זה כואב.
כן. גם בשואה, או שזה רק כאילו
בעולם? לא, אני לא רוצה לדבר על השואה, כי אני לא מבינה בשואה כלום. בסדר? אבל כן, כל המציאויות שלנו מול אומות העולם, ושוב נדבר על זה כשנלמד מעוז צור בעזרת השם. אז במה ניפגש עם כולנו, בסדר? כן, כן, יש לזה תפקיד, יש לזה תפקיד. זה כואב, זה כואב מאוד להיפגש. אני אומרת שוב, אנחנו לא מכירות, לא היינו בחיים שלנו בבית המקדש, אז קשה לנו לדמיין, ואנחנו גם מכירות את זה מגיל 3, נכון? ציורים של בית המקדש, והיוונים באו, אנחנו לא מספיק מרגישות את זה בלב שלנו, אבל זה מטורף. זה הזוי, זה הדבר הכי נוראי שיכול להיות. חוץ מהחורבן, כן. אז זה שחשוב להם לטמא את הכל, חשוב להם לטמא אותנו. חשוב להם ללכלך אותנו. חשוב להם שגם אנחנו לא נאמין בקדושה, שגם אנחנו לא נאמין בתארה, שגם אנחנו לא נאמין שאפשר לחיות חיים אלוקיים. תרגעו, אתם כולם בני אדם, כולם בשר ודם, עזבו. אז זה קרב מאוד 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 חזק. הם לא היו באקסטזה. שהם שברו את כל הקדים, זה היה היעד, זה היה ברור, זה הייתה השליחות, לא להשאיר טהרה בבית המקדש, בשום צורה, אין טהרה, אנחנו לא מאמינים בטהרה, אין בעולם הזה טהרה. כן.
אבל
אם
זה
היה
מאוד
קשה
לעשות את זה,
אז
זה
היה
מאוד קשה
אז את יכולה לשאול על כל אומות העולם.
אני יכולה להבין למה אנשים רוצים להרוג, נגיד,
כאילו, למה הם רוצים להרוג אותנו? מה עשינו? כן, זו אותה שאלה גם למה הם שונאים. אני אענה על זה בקצרה.
אני לא אכפת לי שמוסלמי עובדת על השלי, אבל אני לא אכפת לי, אבל כאילו...
אז בואו נגיד על זה, בסדר? זו תשובה שהיא כללית ביחס לכל, כל, כל. והמהר"ל מדבר על זה קצת בתפארת ישראל, רק אני לא יודעת אם אתם פוגשות את כל תפארת ישראל, או רק חלקים, אבל שיעור ממש חשוב, תפארת ישראל, המהר"ל. תראו, כתוב למה נקרא, אני קצת, בסדר? סוגריים, פתחת סוגריים. כתוב למה נקרא שמו סיני, על הר סיני, שמשם ירדה שנאה לעולם. למה ירדה שנאה לעולם? בדיוק במתן תורה. אז בטח אתם מכירות את המדרש, שנלמד אותו בעזרת השם ובישועתו לפני שבועות, בסדר? שריבונו של עולם הולך לכל האומות ושואל אותם אם הם רוצים לקבל את התורה. זה כתוב בתפארת ישראל, המהר"ל מאוד מדייק שם בדברים. אבל אני לא אכנס לדקדוקים. מה זה הסיפור הזה? מה זה הסיפור הזה? שוב, זה מהגן, נכון? וכל האומות אומרות לו, מה כתוב שם? לא, אנחנו לא יכולים. מה כתוב שם? אנחנו לא יכולים. מה הסיפור? מה, ריבונו של עולם לא יודע שזה? שמה הוא שואל אותם, שמה הם אומרים? כשריבונו של עולם שואל אותם, שוב, זה הכל, אתם יודעות, כשחזל מספרים סיפור, הם לא מספרים את זה שתדמייני שהוא הלך לאומה, בסדר? ריבונו של עולם, כשהוא שואל את האומות, האם אתם מוכנות לקבל את התורה, זה בגלל שמה? זה בגלל שגם לאומות יש צלם אלוקים. צלם אלוקים חלוש, 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 על אוקטב הנמוכה, נמוכה, 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 מחוסה בקליפות, קליפות, 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 קליפות של עולם הזה. אבל יש להם צלם אלוקים, נכון? הם בני אדם, נכון? כתוב על שירת הים, כתוב מעשה ידיי טובים בים, ואתם אומרים שירה, ועוד זה הסונים שלנו. אבל יש צלם אלוקים. מה זה אומר שיש צלם אלוקים גם באומות העולם? זה אומר שבפנים, בפנים, 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 מתחת לכל הקליפות, גם הם מתגעגעים לריבונו של עולם. גם הם רוצים להיות בקשר עם ריבונו של עולם, אלא מה? הם מרוחקים, מרוחקים, מרוחקים. אז מה הם אומרים לריבונו של עולם? כתוב בה לא תרצח? לא, אנחנו לא יכולים. כתוב בה לא תנאף? לא, אנחנו לא יכולים. כתוב בה לא תגנוב? מה הכוונה? כרגע בעולם הזה אנחנו לא יכולים. אבל המפגש איתנו מזכיר להם את הגעגוע. כשהם פוגשים בעם ישראל, זה מזכיר להם את הגעגוע. ומה הגעגוע גורם להם? הוא גורם להם תסכול. למה? כי הם באמת עוד לא יכולים. כשהם אומרים לאלוקים אנחנו לא יכולים, הם באמת לא יכולים. חוץ ממי? חוץ מכל מיני צדיקים שמתגיירים. אז זה נשמות מופלאות, 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 מופלאות. שמשהו בתוכם הצליח לקלף את כל הקליפות האלה. זה משהו מופלא, זה משהו שאין כמוהו גרי. אין אח שלי, הוא המנכ״ל של נתיב. יודעות מה זה נתיב? זה כל מערך הגיור בצבא וגם לא בצבא. אז הוא ממש עסוק בזה, זה מדהים. יש לי בת במצפה רמון שהייתה מלווה של אישה בת 70 שהחליטה להתגייר, מדהים. אתם יודעות שמלווה זה כאילו, היא לומדת איתה, היא באה אל הבית, כאילו מפגישה אותה עם החיים. והיא סיפרה ובסוף הולכים לעשות את המבחן, נכון? בסוף יש כזה, הולכים לבית דין והם שואלים אותה שאלות יש כאלה שהיום יש כאלה שלא תמיד עושים את זה לשם שמיים. והיא אמרה שפשוט הם ראו איך כל תשובה שהיא עונה, היא פשוט בוכה ומתרגשת מהתשובה. פשוט היא ישבה, זה הרי לראות באמת אם הם רוצים. והיא כל כך התרגשה והיא כל כך בכתה, היא אמרה שזה היה כל כך מרגש. שפשוט כאילו נדבקה בעם ישראל וזהו. אז יש פלאות כאלה. יש אנשים, נשמות מיוחדות, 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 שמצליחות אין קליפות, אין מסכים, מתגברות על הכל, ואופס כזה, זה אהבה מטורפת לעם ישראל. אבל זה משהו מופלא, זה נס, זה נשונות אדירות אדירות. ושאר אומות העולם, אז הם כן שאלו, הם כן הקשיבו, סליחה, זה אלוקים שאל אותם, הם כן הקשיבו לשאלה של ריבונו של עולם, אתם רוצים? כי ריבונו של עולם אומר להם, יש לכם צלם אלוקים. הם אומרים, אנחנו בפנים רוצים, אנחנו לא יכולים, עוד לא הגיע הזמן. אז זה כל אומות העולם, זה לא רק היוונים, בסדר? עכשיו אנחנו מדברות על יוון, אבל כל אומות העולם, גם מי ששונא אותנו, נכון? פעם שנאו אותנו כי היינו עשירים, פעם שנאו אותנו כי היינו עניים, פעם שנו אותנו כי אמרו שאנחנו חכמים, פעם שנו אותנו כי אמרו שאנחנו טיפשים. פעם אנחנו, אין לנו כסף, פעם אנחנו לוקחים את כל הכסף. לא יודעת, כל פעם המציאו לנו משהו אחר. ואז כשכבר לא היה מה להמציא, אז כן, אז הגיעה השואה, כבר לא היה מה להמציא, נכון? אז המציאו. כשיש גזע ארי ויש גזעים נמוכים, ומה פתאום? דווקא בגלל שהם כל כך מתוסכלים בפנים, אז כל הזמן יש קרבות נגדנו. אבל הקרבות הם גם בשבילנו, מה שנוע אמר. אנחנו בסוף, זה לא רק הם עומדים מולנו, בסדר? זה לא רק התסכול שלהם מולנו. זה ברורים שאנחנו צריכים לברר מול עצמנו על החיים שלנו. נכון, דיברנו על זה קצת. מה זה היום כל הדברים העזועים על משפחה? מה זה? מה זה? מאיפה זה צנח? מה זה דברים שפעם אף אחד לא היה מעלה על דעתו שאפשר לקרוא משפחה לדברים כאלה משונים? זה ברורים שלנו. למה צריך משפחה? למה צריך אבא? למה צריך אמא? למה אי אפשר אחרת? זה מאוד כואב. זה ברור מאוד כואב. אם זה לא בקטנה, יש איזו תיאוריה כזאת. מה פתאום? איפה? אין, אין על הדר פיקוס. אני אומרת שזה שאלכסנדר מוקדון היה מצביא, זה היה מטורף אלכסנדר מוקדון, הוא היה בערך בן 26, הוא היה אז וגיבור ואמיץ וכבש את כל העולם בסערה, משהו מטורף. זה לא בגלל זה קרה, לא בגללו יוון עלו על במותי ההיסטוריה, ממש לא. היה צריך שיוון תעלה על במותי ההיסטוריה. עוד נדבר על זה, בסדר? עוד נלמד על זה. אבל זה חלק מסיפור חיינו, העמידה מול האומות. תקשיבו, יש לנו פה בני דודים, מכירות אותם? למה הם פה? למה? 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 מה צריך אותם פה? כל כך הרבה מקיפים אותנו מכל הכיוונים. יש סיבה כשאנחנו נדע, כשאנחנו זה לא את ואני, כשאנחנו זה כל האומה הישראלית, תבין, שזה הבית שלנו, המבטיחה לכם שהם ייעלמו, אין לי מושג איך, יכול להיות גם שהם יישארו גר תושב, זה לא משנה. אבל הקרב שלהם נגדנו ייגמר, זה תלוי רק בנו, זה ברורים. האם האדמה הזאת היא מהותית שייכת לנו, או אולי נלך לאוגנדה, אפשר ללכת לאוגנדה, אולי יש שם אנשים נחמדים, שלא יציקו לנו ולא יפריעו לנו ונסתדר לבין. בסדר? זה כל האומות ככה. אין אומה שבטעות, את פוגשת בה, אין, כן.
כל העניין של הרב, אין לי איך לשנות את הדעה של השמאלנים. מסכים, אני יודעת ש...
נכון, נכון. אין לנו דרך לשנות את הדעה של השמאלנים, רק לחזק את עצמנו במה שאנחנו מאמינים. ככל שנהיה אנשים יותר אמיתיים, ישרים וטובים וצדיקים, זה ישנה את זה. אני לא דיברתי פוליטיקה בכלל, דיברתי מהותית, בסדר? ומה שיושבת פה, ככה זה גם כל ספר שופטים. כן, ראינו את סיסרה, שכל כך הרבה זמן לא הצליחו. למה לא הצלחנו עם הרכב ברזל הזה? עוד לא הגיע הזמן, עוד לא הגיע הרגע. שנהיה ראויים להיות ליד, איפה? בנחל הקיבוצים. לא היינו ראויים, עוד לא הגיע הזמן. אז הביאו את סיסרה, והוא עשה שם חומה, וכולם היו כותבים בעיתונים, מה נעשה נגד סיסרה, ואיך נעשה, ומה עם הצי של הטנקים שלו, זה לא קשור. זה לא זה, זה לא הסיפור, זה לא הפוליטיקה, זה האמת האלוקית. אני משערת שיש עוד הרבה סיבות למה הערבים פה, בסדר? אני לא, אין לי רוח הקודש, אני לא יודעת. אז זה מה שהרב אומר. תומעת השמנים זה השחטת המידות והדעות. כשהם מנצים את הקדים, הם רוצים לנתץ אותך, את מה שאת מאמינה, את מה שאת חושבת, את איך שאת חיה. זה כל הסיפור שלהם. והרב אומר שזה צרה הרבה יותר איומה אפילו מהאומות שניסו להרוג אותנו. כי להרוג אותנו זה בגוף, זה כואב, זה נורא, זה זוועה, זה היום. אבל מה שמנסים לפגוע בנו ברוח זה הרבה יותר מסוכן. זה הרבה יותר מסוכן, זה גם קשור נועה לדורות שלנו. כי פעם היו לנו אויבים שלקחו חרב, ואמרו, אנחנו שונאים אתכם, והרגו אותנו, וידענו שהם אויבים שלנו, והיום, כולם ידידים שלנו, חברים שלנו, הם גם עוזרים לנו, נכון? הם עוזרים לנו, אז למה שלא נקבל את התרבות שלהם? לפי דעתי, ארצות הברית, מיליארדי דולרים משקיעים לנו. אז איך לא נקבל את הפתיחות ואת הפוסט-מודרניזם ואת כל מה שהם מביאים לעולם? זה לא פשוט, זה אויב הרבה יותר מסוכן, כי הוא נחמד, כי הוא חביב, הוא נותן לך יד, הוא רוצה לשבת איתך, לשוחח איתך, להיות חבר שלך, ביחד, למה לא? אז כן, זה יש לנו קרבות קשים היום, נכון? שוב, זה לא עם חרב, זה עם שיטות אחרות.
דווקא זה נשמע שהיה
בדיוק יותר קשה. אני לא יודעת להגיד, אבל בטוח היה קשה. אני לא יודעת להגיד מה יותר קשה, בסדר? היה מאוד קשה. הנה, נראה את זה. היה מאוד קשה, כן.
מה, אנחנו אמורים להסתכל על כל גוי ולא רואה, יש לנו...
לא, חס ושלום, מה פתאום?
זה השקיעה...
לא, 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 רגע, לא, לא. א', יש... חסידי אומות העולם, ויש אנשים אוהבי עם ישראל, יש הרבה אנשים אוהבי עם ישראל. יש לגויים תפקיד חוץ מ... טוב, אני עושה הרבה סוגריים היום, אתם אוכלות לי? זה שאלות חשובות. כתוב, יש לרב ספר שקוראים לו עדר היקר, בסדר? לא מפתח אותו עכשיו. אבל הרב מסביר שם למה יש אומות בעולם. מה התפקיד של האומות, בסדר? סתם התפקיד של האומות. אז הרב אומר ש... התפקיד של האומות זה להוציא לפועל הרבה הרבה יכולות, כישרונות, נטיות. בסדר, לכל אומה יש איזה תפקיד, אני ממציאה, בסדר, אומה אחת אחראית על המדע, אומה אחת אחראית על הכלכלה, אומה אחת אחראית על אומנות. טוב, אני ממציאה, זה לא באמת. יש אומה אחת שהיא לא אחראית על פיתוח היכולות, בסדר? הכישרונות. אלא היא אחראית על פיתוח הרצון הטוב. מה הכוונה הרצון הטוב? שכל היכולות ילכו אל הטוב. בסדר? זה כמו הלב, כן? החוזרי אומר שעם ישראל הם לב באיברים. אז למשל, פעם אחת היה איש אחד שקראו לו נובל. שמעתם? היה איש כזה. והוא המציא המצאה מופלאה שקראו לה דינמיט. וזו הייתה המצאה מאוד מאוד חשובה. ואחר כך לקחו את הדינמיט, אבק שריפה כזה. ואז הוא גילה, כן, הוא גילה שלקחו את ההמצאה שלו והפכו את זה לכלי נשק ונהרגו, יכול להיות, לא יודע, יכול להיות, ונהרגו המון 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 אנשים בגלל ההמצאה שלו. ואז הוא לטכנולוגיה, לטכנולוגיה, להרבה דברים טכנולוגיים זה עזר. הוא לא התכוון בכלל שזה יהיה למוות. ואז מה הוא, הוא נהיה כמובן מיליארדר מזה שהוא המציא את ההמצאה הזאת, ואז הוא אמר שהוא מבקש שכל הכסף שלו יהיה לפרסים שיתנו לאנשים שיובילו את העולם אל הטוב. בסדר? במשל, לדוגמה. ולכן מאז ועד היום יש פרס נובל לאנשים שמביאים ברכה לעולם. כל מיני, בכימיה, במתמטיקה, בספרות, וכל מיני, לא חשוב, זה רעיון יפה, זה רעיון ממש יפה. זה גם היה בסוגריים של הסוגריים שאמרנו, בסדר, אני רוצה לחזור, אני חוזרת, בגדול, אומות העולם, התפקיד שלהם זה לא להציק לנו, בסדר? אומות העולם, התפקיד שלהם זה להביא ברכה לעולם. איך הם ידעו לקחת את הכישרון ולהפוך אותו לברכה? בשביל זה יש עם אחד שהם ממלכת כהנים וגוי קדוש. והם מלמדים איך להוביל את הכל אל הטוב, איך להמציא דברים שיהיו טובים, מה אפשר לעשות עם כל הטכנולוגיות, והמדע, והרפואה, והביטחון, והכלכלה, הכל לטוב, בסדר? סגור סוגריים. לפעמים הם גם עומדים מולנו. ומזיקים לנו. יש הרבה גויים טובים, סבבה? המון גויים טובים. המון, המון, בלי סוף. בסדר? ויש גם הרבה שהם לא. טוב. אומר, אז אני רוצה להמשיך עוד קצת, טוב? אומר הרב, זאתי אומנם ממפלאות תמים דעים. מפלאות זה מלשון פלא, פלא. ותמים דעים זה ריבונו של עולם. שאם הדעות המסתעפות מן עומק יסוד התורה, אחדות השם יתברך ואמונתו נפגמו מתגרת עול יוונית, ועכשיו הרב עושה סוגריים, בסדר? אני רק אגיד מה הוא אמר, ואחר כך אנחנו נכנסות לסוגריים ארוכות, 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 ובסוף נחזור למשפט הזה, בסדר? אומר הרב, תראו, יש לנו בעיה. אנחנו עכשיו בצרה. היוונים פוגעים בכל דבר ששייך לקדושה ולטהרה, וזה המגמה שלהם, וזה האנרגיות שלהם, ואנחנו בצרה. אומר הרב, בתוך הצרה הזאת, ריבונו של עולם, יצמיח לנו איזושהי ישועה, בסדר? עכשיו אנחנו עוד לא יודעות מה הישועה, אנחנו נכנסות לסוגריים. את יכולה לעשות סוגריים לפני המילים, הנה כשם שהכהן הכללי. נכון, הקד שנמצא הוא חתום בחותמו של כהן גדול, אז עכשיו הרב יסביר לנו קצת על כהונה. יש לכם כוח לשמוע על כהונה?
כן.
איפה כהן? כהן, להקשיב. טוב. אומר הרב כך, הנה כשם שהכהן הכללי שבעם השם, הוכן להורות חוקי השם ומשפטיו, להראות בפועל תוכן של חיים קדושים וטהורים למען היות למופת לעם כולו, כן יש בכל אדם מישראל צד כהונה, מפני שבכללם הם הממלכת כהנים וגוי קדוש. בואו נדבר קצת על כהנים. בסדר, הוא לא מתאים לפני חנוכה. הכהנים היו מחולקים למשמרות. 24 משמרות כהונה. וכל משפחה של כהונה בעצם עבדה בבית המקדש פעמיים בשנה, כל פעם שבוע, זהו, שבועיים בשנה. חוץ מי כשעלינו לרגל, כשעלינו לרגל כולם באו, בסדר? כי היה פה עבודה מטורפת. כונני, כן. הלו, את מתחתנת, לא בטוח שאין בו. הייתה לי בוגרת אחת שקראו לה כהן, וכל זה אני אמרה לי, אני כל כך רוצה להתחתן עם כהן. את חושבת שזה הגזמה? את חושבת שזה... כן, היא ממש, כאילו, היה לה איזה חלום כזה מטורף. כל פעם אמרתי לה, תקשיבי, אני לא יודעת, באמת אני לא יודעת. והיא התחתנה עם כהן. זה היה מאוד מיוחד, היא ממש כל הזמן רצתה את זה. כל פעם היא שאלה, אולי... אני אמרה שהבעל שלה כהן. כן, היא הייתה
חמודה.
אז מה עושים הכהנים כל חייהם, אם בסך הכל פעמיים בשנה הם בבית המקדש?
איך המשמרות הייתה מחולקים?
הם היו מחולקים ב-24 מקומות שונים בארץ, כל משמרות הכהונה, והם בסך הכל עבדו פעמיים בשנה. כל משמרת כהונה עבדה פעמיים בשנה, כל פעם שבוע. מה הם עשו כל הזמן? הם היו תלמידי חכמים. הם היו מורי הוראה. הם היו מפוזרים בכל הנחלות, והם היו תלמידי החכמים שאליהם היינו באים לשאול שאלות. הם היו המפגש של האנשים עם התורה. כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה ילמדו מפיו, כי מלאך השם צבאות הוא. אני מקווה שלא המצאתי את הפסוק הזה, זה כתוב במלאכי כתובן. זה משהו, אבל משהו כזה, בסדר? גם בברכה של משה לשבט לוי, נכון? זה מה שכתוב. רגע, בוא נראה אם אני ממציאה. אני לא ממציאה, אתם יודעת לא כל כך מהם. כן, הוא אומר, יורו, משה אומר לשבט לוי, יורו משפטיך ליעקב, ותורתך לישראל, כן, ישימו כתורה באפיך, וחליל על מזבחיך. זה התפקיד של הכהנים. כהנים הם תלמידי חכמים. אז בעצם רוב חייהם הם בבית, אבל התפקיד שלהם רוחני. הם לא עובדים, אתם יודעות שהכהנים לא עובדים, לכן אנחנו נותנים להם מתנות כהונה. אם לא ניתן להם מתנות, הם תלמידי חכמים, לומדים תורה ומדריכים רוחניים לאומה. זה כהנים. עכשיו אומר הרב, מה? פעמיים בשנה. זהו.
יש הרבה.
לא.
כל הזמן יש מישהו שם.
זה כהן גדול. חכי, עכשיו אנחנו מדברים על כהן רגיל. מה? לא. כל משמרת הכהונה. כל המשמרת, כן, נמצאת באותו זמן. בסדר? כן. משמרות. זה יותר ממשפחות. חבורה כזאת שנקבעה לזמן הזה. בסדר? חמולה, כן. חמולה מהרבה משפחות. אומר הרב, תקשיבו טוב, בכל אחד מעם ישראל יש קצת, 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 צד של כהונה. נכון? קוראים לנו, לפני מתן תורה, ריבונו של עולם קורא לנו, ממלכת כהנים וגוי קדוש. למה אנחנו נקראים ככה? כי יש בנו, בכל אחד מאיתנו, יש איזה צד כזה של כהונה. ואתם יודעות שיש מתוך התרומות ומעשרות גם מעשר שני. מעשר שני, האדם צריך, לא נותנים את זה לאף אחד. האדם לוקח ואוכל את זה בקדושה בירושלים, כדי להזכיר לעצמו שמה, שיש בו איזה ניצוץ קטן של כהונה. הוא כביכול עושה מעשה שהכהנים עושים, הוא לוקח את המעשר שני, הוא צריך לעלות לירושלים, לאכול את זה בתארה, הוא לא יכול לאכול את זה סתם, וזה כאילו מזכיר לו, גם אתה, בתוכך יש איזה משהו קטן של איזה קדושה מיוחדת של כהונה, למרות שאתה בכלל לא כהן. בסדר? זה כהן רגיל. אומר הרב, התשוקה הפנימית לקדושת החיים ולדעת התורה וללכת בדרכיה היא גנוזה בעומק הלב הישראלי. אז זה רמז, בסדר? כשאנחנו זוכרים שיש בתוכנו איזה נקודה פנימית של געגוע לקדושה ולטהרה, זה כאילו רמז שאנחנו כמו כהנים, אנחנו לא באמת כהנים, אנחנו כמו כהנים. ועל זה אומר הרב, הוא כבר בארנו בעזרת השם בתעודת מעשר שני, הנאכל לבעלים, שהוא בא לעורר את יסוד הכהונה העצמית הנמזגת בנפש כל אדם מישראל. מזג פעם משהו לתוך כוס? אז כאילו יש איזה נוזל כזה של כהונה וכאילו. ובכל אחד מעם ישראל מזגו קצת קצת כמה טיפות של כהונה בתוכו. כן. זה שלך, כן, זה לא קשור דווקא מאומות העולם, לא, הרב מגלה לנו את זה בסוד. בסדר, אז הרב מגלה בסוד שגם מי שלא קוראים לה פה כהן, יש בה משהו קטן של כהונה, כן. זה מה שהרב אמר פה, זה שיש בנו צעד קטן של כהונה, זה אומר שיש בנו איזה קדושה מיוחדת. בסדר? יש בנו קדושה מיוחדת, על הכהונה הזאת מחזקת את זה. כן. כן, כן. זה שאדם לא עובד, בסדר? כל אדם מעם ישראל צריך לעבוד לפרנסתו. למה הוא צריך לעבוד לפרנסתו? כי בעולם הזה, אם אתה לא עובד, אין לך פרנסה. נכון? זה לא שייך לו לעבוד. חוץ מקבוצה אחת בעם ישראל, שהקבוצה הזאת אסור לה לעבוד, כי הם עובדים את עבודת הקודש. ואנחנו
גם לוויים.
גם לוויים, כן, גם ללוויים אסור לעבוד. אני רוצה להגיד משהו. הכהנים והלוויים הם שליחים שלנו. כשכהן נמצא בבית המקדש, אז הוא לא נמצא שם בשבילו, הוא נמצא שם בשבילי. הוא שליח של כל האומה. בסדר? הוא אדם עם קדושה מיוחדת שעובד כל פעם שמקריבים את קורבן התמיד, אני גם מקריבה באותו זמן את קורבן התמיד. כל פעם, כן, כן, זה משליחים שלנו. ולכן אנחנו, שאנחנו כן הולכים לעבודה, אנחנו דואגים להם שיהיה להם מה לאכול. דואגים להם שיהיה להם איך לחיות. אבל אנחנו ביחד. בסדר? אז הם שליחים שלנו, ואנחנו אותה אומה, אנחנו אותו גוף. אז בואו נראה עוד כמה שורות ונעצור. והנה הכהונה בכללה מתפשטת על דרכי החיים ועל כל מרחב הדעה הטהורה, גם היא הייתה כבר מוכנת להתחלל מכוחה של יוון. אומר הרב, זה שהיוונים הצליחו לטמא את השמנים, זה ביטוי לזה שהם הצליחו לטמא בתוכנו את הנקודה הזאת של הכהונה. הם כל כך, כל כך, כל כך חדרו אל תוך החיים שלנו. אני אומרת שוב, היו המוני, 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 המוני מתייבנים. לא היו שני מתייבנים. היו המוני מתייבנים, והם התלהבו, והם הפיצו את זה, והם השקיעו בזה, וכתבו על זה כרוזים ברחובות, ואספו לזה כסף. זה היה ממש דבר חזק מאוד. אומר הרב, זה שהיוונים טימאו את כל השמנים שבמקדש, זה אומר שהם הצליחו לפגוע בנו עמוק. ושהטומאה הזאת חדרה לתוך הלבבות, אפילו לתוך נקודת הכהונה שהייתה בתוכנו. שזה נורא והיום, שזה אסון לאומי מטורף. אומר הרב, אבל עוד יותר עמוק בלב, שוכן אור הנשמה הישראלית. אין פה מישהי אמיצה שיודעת להוציא. זהו, תעשו רעש. אמרתי לכם שיש לה הרבה נשמות, זה לא סתם חתולה. אז תקשיבו טוב, אבל עוד יותר עמוק בלב, שוכן אור הנשמה הישראלית, ששם גנוז הקשר הפנימי של האיש הישראלי, המופיע בכל עוז בכלל האומה, עם האמונה העיקרית בשם השם אלוקי ישראל, והרצון החזק והנערץ שלא להיפרד מבית חייהם מהאמונה בכללה. מה אומר הרב? חוץ מהנקודה של הכהן הכללי, יש עוד משהו. גנוז, נסתר, מתחבא, בפנים, בפנים, בפנים. שזה הנשמה הישראלית. נשמה שנתת בי תאורה היא. היא בתארתה עומדת. אומר הרב, זהו העולם הפנימי הישראלי שדוגמתו בתוך הכלל הוא הכהן הגדול הנכנס לפני ולפנים לשרת בקודש ביום הקדוש המובדל מכל עסקי החיים הגשמיים. אז עכשיו הרב מדבר על משהו אחר, על הכהן הגדול. הכהן הגדול הוא לא דומה בכלל לשאר הכהן. הכהן הגדול הוא גר בירושלים. הוא תמיד תמיד במקדש. הוא כל יום מקריב מנחת כהן גדול. החיים שלו זה חיים ספונים בקודש. בכלל מי רואה אותו? לא רואים אותו כמעט. הוא כמעט לא... כן, יש לו משפחה, אבל הוא חי חיים אחרים. הוא כולו קדושה. הוא כל הזמן בבית המקדש. הוא לא כל כך בא במגע עם העם, כי התפקיד שלו זה להיות בפנים. אתם זוכרות, הוא היחיד שנכנס לקודש הקודשים, המקום הכי קדוש, ביום הכי קדוש, זה דמות אחת. אומר הרב, למצוא קד אחד קטן, חתום בחותמו של כהן גדול, זה התקווה שלנו. מה זה מגלה? שיש נקודה פנימית, 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 גנוזה מאוד, נסתרת מאוד, עמוקה מאוד, שמה? שבה היוונים לא יוכלו לעולם לגעת. זה פח קטן אחד. את כל השמנים הם תימאו. פח קטן אחד, חתום בחותמו של כהן גדול, הוא נשאר טוב. אבל אנחנו נמשיך בפעם הבאה.